טוב, אנחנו מתחילים שיעור הראשון בשנה החדשה, הבאה עלינו לטובה. ואני רוצה להגיד שאני רואה שאנשים מתיישבים בעיגולים, זה טוב, אבל בוחרים כאילו מקומות שהם יכולים לראות אותי, את החלק הזה של העולם. אני לא חושב שזה דווקא כך צריך להיות. הפוך, מי שלא מסתכל עליי, אלא מסתכל לחברים, זה יותר כדאי, יותר מרוויח. ובכלל, אותי רק לשמוע קול, ולראות, צריכים לראות את העיגול. אז לא כדאי שאני שוב יהיה בפוקוס, ככה בשדה ראייה, אלא החברים צריכים להיות. תמיד ככה מורגשים בתשומת לב של כל אחד. וגם אותם, ודאי שאנחנו לא מרגישים, לא רואים אותם בצורה חיצונית אלא פנימית. לכן באמת לא חשוב באיזו צורה לשבת, כלפי מי, בפנים ובכלל באיזה עיגול כאן, או בכמה אלפי קילומטרים מכאן. אז טוב, בבקשה, בעזרת השם בוא נתחיל את השיעור.
נתחיל בכתבי רבש, כרך א', עמוד 64, מאמר עשה לך רב וקנה לך חבר, א'. אנחנו בתור א', פסקה תחתונה, שורה רביעית מלמטה, שמתחילה כנ"ל. כתבי רבש, כרך א', עמוד 64, מאמר עשה לך רב וקנה לך חבר א', טור א' למטה, פסקה תחתונה, שורה רביעית מלמטה. כל עבודת האדם שהוא עושה, בין בתורה ובין בתפילה, צריך אז לרכז את כל עבודתו בכדי להשיג את גדלות וחשיבות של הרב. וצריכים לתת עבודה גדולה ולהרבות בתפילה רק על דבר זה. וזה נקרא בלשון הזוהר לאוקמה שכינתא מאפרה, שפירושו הוא להעלות את מלכות שמיים שהיא מושפלת עד לאפר. היינו שאין דבר חשוב נותנים בארץ, אלא דבר שאינו חשוב, זורקים אותו לארץ. והיות מלכות שמיים, הנקראת שכינה, היא מושפלת עד שאול תחתיה, לכן מובא בכל הספרים, שלפני כל עשייה רוחנית, להתפלל לאוקמה שכינתא מאפרה, שפירושו להתפלל שמלכות שמיים תהיה חשובה אצלנו, ושיהיה כדאי לתת כוחות בשבילה, שירומו אותה לחשיבותה. ובזה נבין את מה שאנו אומרים בתפילת ראש השנה. ובכן, תן כבוד השם לעמך. ולכאורה, זה קשה מאוד להבין איך מותר להתפלל על כבוד. הלא חז"ל אמרו, מאוד מאוד הווי שפל רוח. ואיך אנו מתפללים שהשם ייתן לנו כבוד. ויש לפרש כנ"ל, שאנו מתפללים שהשם ייתן כבוד השם לעמך. היות שאין לנו כבוד השם, אלא עיר אלוקים מושפלת עד שאול תחתיה, שזה נקרא שכינתא באפרה, ואין לנו את החשיבות האמיתית בעניין עשה לך רב, לכן בראש השנה, שאז הזמן לקבל על עצמנו מלכות שמיים, אז אנו מבקשים מהשם שייתן לנו כבוד השם לעמך, שעם ישראל ירגישו את כבוד השם.
זאת אומרת שרב זה השם, כן? הבורא, והכבוד שלו זה מה שחסר לנו, זה מה שאנחנו מבקשים.
ואז נוכל לקיים את התורה ומצוות בשלמות.
אז זאת השאלה הראשונה. למה כדי לקיים תיקונים למיניהם, תורה זה נקרא מאור המחזיר למוטף, כנגד היצר הרע, שיצר הרע הוא מתגלה בתנאים מיוחדים. כן, דיברנו על זה הרבה פעמים, לא נעזור לפרטיות, על פרטים, אלא מיד נלך לכלל. למה בלי כבוד השם אנחנו לא נוכל להגיע למטרה? שאלה הראשונה, בבקשה. שזה, זאת אומרת, להגיע למטרה אנחנו צריכים לקיים תורה ומצוות, מהי תורה ומהי מצוות. בשביל מה אנחנו צריכים אותו? כדי לתקן את היצר הרע. מה זה יצר הרע? מתי אנחנו מגלים אותו? וכולה. בבקשה. או שאתם רוצים לחלק את זה לחלקים. יותר טוב לחלק. אתם עוד לא התעוררתם, אני רואה. בסדר. טוב. בכל זאת נלך מאחורה. מספר לראשה. בשביל מה אנחנו צריכים גדלות השם? במה זה יכול לעזור לנו? ודאי שזה דבר טוב, אבל למה זה הכרחי ומלכתחילה?
אנחנו צריכים כבוד השם כי לפי הערכת הגדול אתה יכול לעבוד אותו.
ובעבודה הזאת אתה חייב סיוע מהחברים כדי להגדיל אותו בעיניך.
כי בעצם העבודה עצמה היא השכר, ואותה אנחנו רוצים כל הזמן לקיים, וצריכים בשביל הכוחות. והכוחות זה במידת הערכה, שזה, כלומר, מידת הגדלות של השם, של ההשפעה.
שרק את זה אנחנו צריכים להחשיב את הגדלות שלו.
כי גדלות השם זה גדלות המטרה, וזה נותן כיוון בשבילנו.
אם אני מגדיל את החשיבות של השם, אז יש לי חומר דלק בשביל להתקדם הלאה.
וצריך גם להגיע למצב שפשוט אתה פונה אליו, שאנחנו נפנה אליו.
אבל אפשר לפנות אליו רק אם יש לנו את החשיבות.
איך אנחנו משתמשים בגדלות השם? חשיבות השם? נגיד יש לי. איך אני משתמש בו פרקטית?
לפי מידת גדלות השם שיש לי, זה מאפשר להתבטל כלפי החברה ולהתחבר איתם.
ואז להתחיל לעשות גם פעולות שחשובות בעיני החברה, שמכוונת אליו.
כן, את כל הגדלות שיש לי, אז אני משקיע בחזרה בסביבה מבחוץ אלי.
וההשקעה היא באה לידי ביטוי להחשיב את החברים את הרצון שלהם למטרה כקודם לרצון שלי.
ומהחשיבות הזאת אני משתמש בה כדי להמשיך הלאה, להמשיך את זה הלאה.
אני רואה בחברים שלי את הגדלות השם.
אם יש לי חשיבות לתקן את עצמי, אז ולהתחבר עם החברים, אז אני יכול להציג את הרצון הזה לבורא ולבקש עליו תיקון.
דרך החברים אני יכול לפתח את הרצון וחיסרון לפנות לבורא.
זה בסדר אם אני משתמש בגדלות הבורא כדי לתקן את עצמי, לתקן את החברה, כי כביכול אני משתמש בו כדי לעשות איזשהו פעולות למטה. זה לכבודו, זה באמת ככה, כך עושים. מבקשים כבוד השם לעמך, כן? כאילו להשתמש בזה, אבל זה כאילו לא צורה מכובדת.
בדרך שלנו נותנים לפי עד כמה שאתה יכול להעביר את זה הלאה. כאילו, אם אפשר לבקש תיקון, רק במידה שאת התיקון אתה צריך על מנת להשקיע בתחתונים ממך.
ואז גם אתה במהלך הדרך מתפתח ממצב של למען עצמך והחיבור, למצב של נחת רוח לא.
נחת רוח לא, זה בעצם הרצון שלו להתגלות בתחתונים, בנבראים. אז בטח שזה טוב לבקש שגדלות השם תהיה בהם.
כל הגדלות של השם זה היחס המתוקן שלי אליהם, שאני מעריך אותם. חוץ מזה אין גדלות השם שמתגלה מחוץ ליחס שלי לזולת.
רק רוצה לתת לו מקום להתגלות, לתת לו כבוד.
וזה ככה עובדים, מתחילים מלא לשמה ואז מגיעים לשמה.
אני חושב שגדלות השם זה באמת תיקון של היחס שלי כלפי אחרים, ואם אני מבקש את זה, אז זה הבקשה היחידה שאני יכול לבקש.
ואני מבקש רק דבר אחד, להיות קשור אליו וכל הזמן גם להביא את החברים שלי רק לחשוב על הכוח הזה שהוא בעצם מרכז העבודה שלנו.
כמה שאנחנו נבנה כזאת סביבה שזה יהיה הכיוון שלה, אז ככה אנחנו בעצם נעלה את הערך הזה.
בסביבה אנחנו תמיד מתחילים לעבוד בצורה אגואיסטית, כי אין לנו ברירה, זה הטבע שלנו. ואז בעבודה הזאת הבורא מתקן לנו את הכוונה.
ואותו תיקון שהבורא עושה עלינו זה כדי שהיחס שלנו ישתנה כלפי החברים, וגם בהתאם לזה כלפי הזולת שבו אנחנו מטפלים.
ומתוך שינוי היחס כבר נתחיל לבקש נכון יותר.
לבקש נכון יותר יושב על הנקודה של החוסר רצון בתמורה.
ובשביל זה צריך גדלות השם.
מתי אנחנו מגלים מה עלינו לתקן? מתי אנחנו מגלים הנושא לתיקון? הוא ברור לנו מלכתחילה? או שאנחנו צריכים לעשות איזה פעולות כדי לגלות אותו? בבקשה.
דווקא כשאנחנו מתאמצים להתחבר, אז אנחנו מגלים את המקומות שאנחנו צריכים לתקן.
כן, רק בעבודה בחיבור אנחנו יכולים לגלות מה אנחנו צריכים באמת לתקן.
כי אז מגיע הכרת הרע לפי האור שמאיר, והוא מאיר לך דווקא על המקומות שעליהם צריך לעבוד.
והוא מאיר מזה שמתעסקים בגדלות השם.
כי אז העיסוק הזה חושף את האדם עד כמה הוא שפל, והוא הפוך לטבע הזה או למגמה הזאת.
כי במידה שהוא נכלל בחברים, הוא מקבל צורה שהיא מקבל דוגמה מה זה השפעה, ואז כנגדה הוא גם מגלה מהי הצורה ההפוכה, שזה הקבלה.
כן, וזה המצב ההופכי הזה בעצם מוביל אותו אל אותו שורש ההופכי ההופכי בעצם, זאת אומרת להתחלה, לאותו מקור, לבורא.
הוא מגלה שהוא לא יכול לעשות את החיבור הזה, שהבורא יכול לעשות את זה. הוא, הטבע שלו זה אגו.
כשבן אדם נמצא באגו שלו, בחושך, אחרי שלקחו לו את החשיבות, אז הוא מתחיל לצעוק ולחפש איפה זה נמצא החשיבות, ואז הוא באמת מגלה אותה.
וזהו, מכל המקום הזה שאמרו החברים, נוצרת לאדם סביבה שהוא בעצם עובד כלפיה. זאת אומרת, הוא משווה את עצמו כלפיה, כלפי אותו חשיבות של הקבוצה, של החברים, של המטרה, של בורא.
וככל שהוא מתאמץ יותר, אז מתגלות לו יותר הפרעות, ואז ככל שיש חשיבות הבורא, הוא פונה אליו בעצם.
וכל ההפרעות וכל החשיבות הוא מקבל מהסביבה שהוא עובד איתה.
אבל בעצם כתוב שאנחנו מתקנים את עצמנו על ידי תורה. כי מאור שבא מרזירו למוטף. בשביל מה אנחנו צריכים גדלות השם, גדלות הבורא, כדי להשתמש בו לתיקון שלנו? מה ההבדל בין התורה? מהי תורה בעצם כאן? צריכים להגיד? ובורא וגדלות הבורא. קדימה. כל אחד מוסיף לשני. כולנו נכללים במה שאומרים החברים.
בורא זה המטרה שאנחנו רוצים להשיג, ואנחנו יכולים להתקדם אליה בהתאם לעד כמה שגדלות הבורא מהיר לנו.
ומההערה הזאת מתחיל להיווצר באדם צורך להידבק בגדלות הזאת, ומשם?
משם יש לו כוח ללכת בדרך שמובילה אותו להתאחד עם הבורא.
כי במידה שהוא מתאחד עם החברים, הוא יכול להעריך את החשיבות של התכונה הזאת, שזה גדלות הבורא.
עד כמה שבאמת הוא מתאחד עם החברים, אז מתגלה לו הפירוט, מתגלה ביניהם, אז הוא זקוק באמת לאותו כוח התורה ש שיתקן את היחס שלו כלפיהם.
כי כוח התורה זה אמצעי להתקן, להתחבר ולגלות ולפנות לבורא.
כוח התורה הוא מתגלה בדיוק באותה מידה שהיה חושך והסתרה, והבן אדם צעק ודרש את אותו כוח.
כן, ואדם צריך באמת את התורה הזאת, התורה הזאת היא בעצם, היא בעצם הספר ההוראות איך אתה תעבוד, החברים בעצם זה האמצעי, זה המקום להגיע לאותו השגה, אבל התורה היא בעצם הקו שמכוון אותנו תמיד נכון, שלא נסתה לאיזשהו עבודות זרות.
והבקשה יכולה להיות רק כשאנחנו מתחברים ביחד ודורשים ביחד.
אם אנחנו דורשים לכיוון המטרה, שהמטרה היא בורא או תכונת השפעה, אז התורה מתקנת אותנו ועוזרת לנו להגיע לאותה מטרה.
בזה שהיא מתקנת דווקא את כל הרצונות שהפוכים הפוכים בנו להתקדם לחיבור בינינו.
אז מתי אנחנו משתמשים בתורה ומתי אנחנו משתמשים בגדלות הבורא? לאיזה הבחנות אנחנו צריכים תורה ולאיזה הבחנות אנחנו צריכים גדלות הבורא?
גדלות הבורא זה כדי שיהיה בכלל היכולת והאפשרות להתעסק ב בעבודת התיקון שלנו בתורה.
תורה היא המנוע האמצעי שבעצם איתו אנחנו מתקנים את האגו כשאנחנו מגלים אותו.
זאת אומרת, על ידי התורה אנחנו מתקנים את היצר הרע, כן? בראת יצר הברת תותה תרתר תלוויל ובלין. יש לנו תרייג רצונות מקולקלים בכל מדרגה, ואז אנחנו מתקנים אותם על ידי תרייג האורות שבתורה, ומתקנים אותם כדי להגיע, להשפיע, לבוא להשפיע נחת רוח לבורא. אז כאן אנחנו צריכים גדלות הבורא. גדלות הבורא היא חייבת להיות לגדלות המטרה, ותורה זה אמצעי כדי להגיע לזה. בסדר, תקרא בבקשה הלאה.
אז אנחנו בטור ב', עמוד 64, טור ב', שורה לכן, פסקה שנייה מלמטה. לכן יש לומר, ובכן תן כבוד השם לעמך. זאת אומרת, שהוא ייתן כבוד השם לעם ישראל. ואין הפירוש שייתן כבוד ישראל לעם ישראל, אלא שהשם ייתן כבוד השם לעם ישראל. כי רק זה חסר לנו, שנרגיש את חשיבותו וגדלותו, את עניין הדבקות בהשם.
זה נקרא חשיבותו, שדבקות בו, לפי שתבות הצורה וכו', זאת אומרת, מה הפירוש של הדבקות? שזה יהיה בשבילנו כי המטרה, והמטרה גם בכל פעולה ופעולה, וגם כמצב הסופי.
שאם יהיה לנו החשיבות הזאת, אז כל אחד ואחד יכול לתת כוחות. ואין אדם בעולם שיאמר שאין לו כוח לקבל את החיים שלו. לכן הוא רוצה להישאר בהמות. אם הוא מרגיש שהחיים דבר חשוב מאוד, משום שיכול ליהנות מהחיים. מה שאין כן, חס ושלום, אם האדם לא מרגיש טעם בחיים, יש הרבה אנשים שבוחרים למות, מטעם שאין אדם מוכשר להרגיש ייסורים בחיים שלו, משום שזהו נגד מטרת הבריאה. היות שמטרת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו, היינו שיהנו מהחיים. לכן, בזמן שהאדם אין רואה שיהיה לו טוב עכשיו, או על כל פנים אחר כך, אז הוא מאבד את עצמו לדעת, משום שאין לו מטרת החיים. היוצא מזה, שלא חסר לנו שום דבר, רק עשה לך רב, שתהיה הרגשה בגדלות השם. ואז כולם יהיו מוכשרים להגיע למטרה, שהיא להידבק בו יתברך.
זאת אומרת שהשגת הגדלות הבורא זה דבר ההכרחי מלכתחילה, אחרת אנחנו לא יכולים לעשות אף פסיעה כדי להתקדם נכון לעבר המטרה. וכאן השאלה, איזה קשר יש בין גדלות הבורא וגדלות החברה? בבקשה. מה הקשר, מה היחס בין גדלות הבורא וגדלות החברה? ודאי גם זה צריכים וגם זה צריכים, אבל באיזה יחס הם נמצאים ביניהם? מה תלוי במה? בבקשה.
כמה שאני אגדיל את החברה בעיניי, ככה אני אוכל לקבל ממנה את הערך של גדלות הבורא.
בגלל שאנחנו נמצאים בעולם שלנו, אנחנו חייבים להתחיל מגדלות החברה, כי זה משהו שאני יכול לעבוד עליו ואני יודע איך. ואז דרך החברה, בתוך החברה אני מקבל אחרי זה את גדלות הבורא.
וגדלות הבורא אני מקבל בתוך החברה לפי מידת הביטול שלי כלפיה.
ואז אני מתחיל להרגיש שיש בתוך הכלל משהו נוסף.
כי זה הכל יושב על הרגשה, ואם אין חברים, אז איפה אני יכול להרגיש את גדלות הבורא? בהם הוא מתבטא.
לכן גדלות הבורא וגדלות החברה זה אותו דבר.
ודאי שגדלות הבורא וגדלות החברה זה לא אותו דבר, אבל מה הראשון ומה השני? מה הקשר ביניהם?
מתחיל בחברה. זה מה ש...
אם אנחנו מתחילים בחברה, אז חברה היא חשיבות החברה, גדלות החברה, זה יכולה להיות חברת פושעים. אז אם כך, כנראה שגדלות השם צריכה להיות קודם, שהיא אז קובעת צורת החברה, המהות שלה. כן? כביכול. ככה זה או לא? נו.
אולי שילוב ביניהם, מטרת החברה.
מטרת החברה, גדלות הבורא וחשיבות החברה, זה דברים נפרדים. נו, אז מה הקשר ביניהם? מי קובע את מי?
אנחנו צריכים להידבק בבורא, הוא המטרה שלנו. אנחנו רואים את המציאות דרך החברה שלנו. החברה זה אמצעי להגיע לבורא.
החברה זה אמצעי היחיד להגיע לבורא. אני מתחיל בכך שאני רוצה להרגיש, לטעום את הטוב והעונג שהוא רצה להטיב לנו, ולכן אני מתחיל בחשיבות הבורא, ואחרי זה אני, כדי לבצע את זה, אני מבין שהדרך היחידה היא אם אני מגדיל את חשיבות החברה בעיניי.
כן, וחשיבות החברה היא בונה בעצם גם את חשיבות הבורא. אבל לפני זה אדם מגיע למקום שהוא בעצם מחפש, מאותה נקודה שמתוארת בו, אדם מחפש את המשמעות של החיים, ואז הוא מגיע בעצם לאותה מקום ששם הוא יכול לעשות את העבודה הזאת בכדי להגיע לאותו כוח ואותו, בוא נגיד, השתוות צורה עם הבורא. אבל לשם זה הוא צריך בעצם את החברה להגיע להשגה הזאת. למה האדם הוא סך הכל מטבעו מושפע.
כן, והחברה זה לא סתם אנשים, זה אנשים שהחליטו להיות חברה מתוך מטרה מסוימת. מטרה אחת שהיא גילוי הבורא, ואז הם בעצם בונים את הערך הזאת והם הופכים להיות סביבה.
כן, מתאספים בחברה רק לפי הרצון המקורי, שזה רצון לגלות את הבורא. ואז זה לא סתם חברה שרוצה כל מיני דברים.
טוב, זאת אומרת, חשיבות הבורא היא מלכתחילה קובעת כל היתר הדברים. החשוב בשבילנו, כשאנחנו מגיעים אחרי כל מיני הכנות, שזה יכול להיות כמה שנים טובות, כן? להתייצב איכשהו כלפי המטרה ובאמצעים. אנחנו אמצעים ומטרה. אז אנחנו, מתוך שלושת הנקודות האלה, אנחנו אמצעים ומטרה, קובעים לפי החשיבות המטרה, חשיבות האמצעי, וכך אנחנו מתקדמים. זאת אומרת, החשיבות הבורא היא בסופו של דבר קובעת חשיבות החברה וחשיבות כל הפעולות שאני צריך לעשות. אחרת לא יהיה לי כוח לעשות אותם. מה קורה, ניף? מה אתה לא מסכים? אתה לא מבין? נו, תן לו מיקרופון. מה הבעיה? אפשר לשאול דרך אגב. כן.
איך לתאר את גדלות הבורא מחוץ לחברה? במה היא מתבטא שם? אם זה לא משהו שהוא... איך יש לה בכלל קיום?
אתה צודק שאין לנו אפשרות לגלות את הבורא, אבל לחשב אותו באיזו צורה, איכשהו, כחשיבות המטרה שלנו, אני חייב, בלי זה לא יהיה לי גישה נכונה לחברה. בשביל מה אני צריך חברה? כדי מה לעשות? כדי לטפל בעצמי? לעשות רווחים בעולם הזה? גשמיים, רוחניים, לא חשוב. או שאני צריך לעשות משהו למען הבורא, כדי להשפיע לו, כדי להזדהות עמו. עמו להזדהות זה נקרא לרכוש כוח השפעה אליו. אז פעולות נכונות לעשות בתוך החברה אני אוכל אך ורק עם גדלות הבורא. זה מה שמדאיג אותי, זה מה שחשוב לי, זה מה שאני כל הזמן דואג, מבקש, ורק זה עומד לפני כאיזו דאגה, בעיה תמידית. כן?
יוצא שזה משהו מופשט, הגדלות הבורא, שהיא מחוץ לחברה, לפחות בהתחלה. אני עובד...
לכן מבקשים, תן כבוד השם לעמך. לכן מבקשים את זה, כי בלי זה לא יכולים לעשות שום פעולה נכונה. כי כל היתר פעולות, אם הן לא מתחילות מתן כבוד השם, הם כולם על מנת לקבל, יהיו בסופו של דבר. אתה מבין? לכן חשיבות הבורא היא, זאת תחילה. וזאת עירה שלמדנו. האם אני יוכל, האם אני באמת עושה עכשיו פעולה שהיא מחוץ לי, מכוונת לשם, לאן? לא חשוב לאן. ואז אני מתחיל לעבוד בחברה ברצוני לראות איך אני מסוגל לעשות משהו שזה לא חוזר עליי. ואז דרך החברים אני יכול לכוון את הפעולה שלי שזה יהיה מכוון לבורא. באיזה צורה? אם אני מכוון לכל החברים ככה בשווה, בלי להעדיף אחד על השני, שזה לא לפי הרצונות שלי ולא לפי החשבונות שלי, אני עושה איזה עדיפות זה על זה וזה על זה. אם אני ממש רוצה מעצמי לשלוח את הכוח שלי, את הפעולה שלי, אני מסדר את החברים שלי בעיניי כך שאני מוסר את עצמי להם, את הפעולה שלי שולח אליהם, ואז אם אני עושה את זה בשווה כלפיהם, באיזון כזה שזה לא על חשבון אף אחד יותר ופחות מהאחרים, זאת אומרת שזה באמת בשבילי הם אותו דבר, אז דרך אותה הכוונת הזאת שאני כך רואה, אני שולח את זה לבורא. שהוא נמצא בתוך החברה, שכך אני מאזן אותה, כך אני מסדר אותה. אותו אני אף פעם לא רואה ולא מגלה. אני מגלה רק התוצאה. ואם שלחתי את זה, את הכוונה שלי, את ההגיעה שלי לחברה, לעשירייה שלי, אפילו מספיק, כן? ולכולם בשווה, שזה באמת, אז אני שולח את זה למרכז שלנו, למרכז העשירייה. אז בזה אני בניתי כלי, שכלי הזה, תכונתו הוא כבר השפעה. ואז אני מגלה בכלי הזה צורה של הבורא, כי מי זה הבורא? בוא הורא. אני מגלה אותו בתוך צורת הכלי שבניתי. זה כמו שכתוב, אתם עשיתם אותי. המבנה הנכון של הרצונות שלנו, מחשבות שלנו, שאנחנו משחזרים, כן, אותם מתוך השבירה, זה צורת הבורא. ושם אנחנו מגלים האורות של השפעה, שזה נרן חי. לכן דרך החברה מגיעים למבנה שזה נותן לנו הרגשת הבורא. אנחנו נפגשים עם הבורא במבנה שלנו, במבנה של כלי המתוקן. אין לנו צורה אחרת לגלות. כמו שעכשיו שאני רואה, אני רואה בי את העולם. זאת אומרת, במבנה שלי, ברצונות, במחשבות, בתכונות שלי. בסדר? כן. נו שם, מיקרופון.
איך אני יכול לבקש עבור העשירייה שלי? זה כבר הופך להיות עוד הפעם משהו שהוא לעצמי.
אם אתה מבקש, אם אתה מבקש גדלות הבורא, אם אתה מבקש גדלות הבורא, אתה מבקש משהו שזה מחייב אותך להשפיע, לתת, למכור את עצמך. מכרתי את עצמי, יש כזה מושג. כי בלי זה אתה לא יכול בעצם שום דבר לעשות. אנחנו לא דיברנו על זה, האמת, במשך הרבה זמן. כן, עד כה, אפשר להגיד בכלל, כמעט ולא נגענו בזה. אבל עכשיו אנחנו, גם כן ראש השנה הוא בעצם סימנו המלך, שאנחנו מכתירים את הבורא כראש המטרה. ואתה רואה, השנה, הדרגה החדשה, היא מתחילה ממה? שאנחנו אומרים המלך, שאנחנו אומרים ראש, אנחנו אומרים מה קובע ההליכה הנכונה, המטרה העתידה, רק גדלות המטרה, גדלות הבורא.
השאלה היא, אבל שאני אמרת עכשיו, תבקש עבור העשירייה שלך, ברגע שאני מבקש עבור העשירייה שלי כדי לשמוע את הסביבה, לשמוע את הבורא דרכם, אני מבקש כאילו עבורי, זה כבר משהו שהוא עוד הפעם אגואיסטי.
לא, לא. אם אתה אומר, כי כבר שאתה נמצא בעשירייה, אתה שם נכלל, אתה שם מתבטא, האני שלך שם מתבטל. אתה... תמשיך. אין כאן מילים. טוב, אנחנו... נו, ניף, בסדר. נו, פעם אחרונה, נמשיך.
מה זה נקרא בשווה?
בשווה זה נקרא שאני לא עושה, אני יודע שאני לא יכול ברצון לקבל שלי, במחשבות שלי, בתכונות שלי, לעשות הבדלים או איזשהו, לתת ערכים שונים לחברים. אותך אני אוהב יותר מדודי. דודי הוא לא מוצחים בעיניי, נגיד קצת ככה, יש לך תספורת יפה, כן, שפם, ואצלו לא. נו, ועם עמית בכלל אין מה להשוות, כן, הבחור הכי יפה בינינו. אז אם אנחנו לא, אני מדבר על בצורות פנימיות גם כן, אופי והכל, אנחנו לא יודעים, יש לנו הרבה מאוד כאלו, נו, יש כאלו הרבה הבחנות שאנחנו לא יודעים לפי רצון שלנו, איך שאנחנו, מאיפה זה בא ואיך מתייחסים לחברים. אז כאן זה העבודה שלנו, כי זה בכוונה נעשה כך, זה ממש מכשיר נפלא, שאתה, אם אתה מגיע למקצב שאתה לא רואה שום הבדל בין כולם, אז אתה באמת בזה מנטרל את האגו שלך, ניטרלת אותו, ואז אתה יכול להמשיך עכשיו, אם אתה מוכן להשפיע לכולם בשווה. אחר כך יראה לך אחד שהוא ממש שונא אותך, עוין, והשני חבר שלך, מסור, וגם כן אליהם אתה תצטרך להתייחס בשווה. כי זה הכל כלפי הרצון לקבל שלך כך. אז זה הכל תלוי מהדיוק, איך אתה מכוון את עצמך כלפי הבורא. אז אתה פתאום רואה שחברה באיזון שלה, שכולם שווים, היא פי עשר, עוד כפול עשר. אתה יודע, אתה מגדיל, מגדיל, מגדיל את הרגישות שלך, ואז אתה רואה שהאלו אני שונא, אלו אני אוהב, ואלו דוחים אותי, ואלו מקרבים אותי, וכן הלאה. אז כל פעם עד גמר התיקון. אתה רואה איך תלמידי של רבי שמעון שונאים זה את זה לפני שמתחילים תיקון במדרגה שמתחילים אותה. שונאים זה את זה, הם מוכנים לשרוף זה את זה. במדרגה הקודמת הם הגיעו לאהבה. במדרגה הבאה הם שוב מתחילים משנאה. אנחנו לא בשנאה, אנחנו לא בדרגות כאלו, אבל בעזרת השם נגיע גם לשנאה. וכך אתה מכוון את עצמך בדיוק של איזון, כן, יותר ויותר ויותר גדול. וזה הכל בתוך העשירייה. מספיק, מספיק לך את זה. אתה ממש קופץ ברגישות, עוד פי עשר, עוד פי עשר, עוד פי עשר, וכך מתקדם. וכך מ-25 מדרגות, הם כולם באותו הטבע. כן.
אז מה משלים את השוני שאני רואה בין החברים, בשביל לראות אותם שווים?
התיקון שלך, שאתה מתעלה, שאני נגיד אותך אוהב, אותו שונא, ההוא מזלזל, וההוא עוד משהו, רוצה לשרוף, או לאהוב, או לא חשוב, כך כולם, אבל ככה בגדול, הכל בולט, כן? עכשיו אני מתחיל, אני מבין שאני צריך לתקן את עצמי, כי זה הכל כלפי הרצון לקבל שלי, כך מורגש. אז זה התיקונים שאני צריך לעשות. איך? המאור מחזיר למותיו, דרך החברה, דרך זה שאני מתבטל, מתחבר וכו' וכן הלאה. ואז מתאזנים כל אלו הרגשות, הבחנות, מתאזנים זאת אומרת לא נעלמים. כאן זה דווקא, תשמעו, זה מאוד, מאוד חשוב. אצלנו בינתיים אנחנו מגיעים למצב שכאילו הכל נעלם, כולם שווים, הכל בסדר גמור. אני כבר לא זוכר שפעם שניתי אותו וזלזלתי בו, והוא היה אצלי נקרא חכם והוא טיפש וכן הלאה. כן? אנחנו כאילו שוכחים מה שהיה, אז זה לא תיקון. התיקון שוב זה על פני על כל קשיים תכסה אהבה ש שאני מרגיש איך אני מתוך רצון לקבל שלי האגואיסטי מתייחס לכל אחד ואחד, ואיך אני על ידי תיקון שלי יחד עם זה מכסה ומשלים את היחס שלי כך שאני מתייחס לכולם בשווה וכולם בעיניי אהובים ומחוברים. הבחנות הללו הן נשארות, אחרת לא יהיה לי גובה המדרגה הבא. נו, אנחנו נעבור את זה, אנחנו נרגיש את זה. כן.
אז אני עדיין, כאילו אני עדיין שונא אותו ומזלזל בו.
לא. אתה מרגיש איך הרצון לקבל שלך, היצרה שלך, מצייר לך אותו כשונא, כמזלזל, כעקשן, פזרן, קמצן, חוצפן, לא חשוב. לא חשוב. כן. אתה אפילו לא לברר, אפשר ממש, אתה יודע, מאות הבחנות אם 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 רוצים, אבל זה לא העבודה שלנו. וזהו, ואתה מבחין את הדברים האלה כלפי היצרה שלך וכלפי האור שבה, מעל זה אתה מתעלה. אם אתה לא מתעלה מעל הגובה האגו שלך, אז אין לך אובי שלה, לא אובי, גובה של המדרגה. כן?
ההתעלות מעל האגו, במה זה תלוי?
במה אור מחזיר למוטב?
אז המאור המחזיר למוטב, לפי מה הוא משפיע על האדם?
לפי מעמד שלו, באהבת חברים, מעל ה... מעל הנטיות שלו הטבעיות.
ובזה מה הפעולה שהאדם יכול לעשות?
מה שהרב מחייב אותו. אתה צריך לעשות פעולות אפילו שאתה לא מבין ולא יודע ולא מרגיש מה הם ייתנו לך. ומתוך הפעולות אתה תתחיל לקבל יותר שכל ורגש. אתה רואה מה שקורה עכשיו גם כן. מתחילים ולאט לאט משהו פועל, המאמץ הכללי שככה מתחילים להסתדר, האור עובד, ההרגשה שלנו מתעוררת, וכך זהו, כך מתקדמים. טוב, אנחנו עוברים, טוב, נותן לאורי.
אני רוצה רגע לחזור לשאלה ששאלת אותנו. אתה אמרת שבעצם גדלות הבורא זה בעצם לפני גדלות החברים, נכון?
סוף מעשה במחשבה תחילה.
אבל השאלה שלי היא בעצם, אין בורא אם אין חברה, אם אין קבוצה. זאת אומרת, אם אין, בוא נגיד כרגע, אם אין פה תלמידים, אין רב. זאת אומרת, פיזית אתה נמצא, אבל אתה לא רב, כי אין לך מי ללמד. אז איך זה קודם, איך זה לפני? זה נשמע לי כמו מין כזה, כמו נגיד שיורד גשם, ואז זה מתעדה, ועוד הפעם גשם, עננים, גשם, נשמע כאילו זה מין כזה גלגל כזה שחייב להיות קיים שתיים ביחד.
אנחנו נדבר על זה. בינתיים יש שום מה לבלבל אחרים עם הבלבול שלך. אנחנו עוברים לכתבי רבש ב'
עמוד 1472.